שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף למתת במסכת סנהדרין באתר sinai.org.il, דף עם יש לעשר דקות. אנחנו מתחילים קצת מעל השליש התחתון של העמוד הקודם. בדף הקודם דיברנו על אדם הראשון וסיימנו בכמה מימרות שיצאו נגד אדם הראשון ואמרו שהוא היה מין וכופר ומושך באורלתו. אז עכשיו לאורך עמוד וחצי נדבר על טענות שונות של מינים וכופרים ואיך להתמודד איתם. אז הגמרא פותחת במשנה במסכת אבות, שם רבי אליעזר אומר שצריך ללמוד טוב את התורה בשביל לדעת מה להשיב לאפיקורוס, ורבי יוחנן מקביל את זה ואומר שזה דף אם זה אפיקורוס של גויים, אבל אפיקורוס יהודי אין מה לעשות איתו, עדיף לא להתווכח איתו, הוא רק יתחזק בדעות הרעות שלו. ועכשיו, אחרי הפתיחה הזאת, הגמרא נכנסת לדוגמאות מעשיות. אז רבי יוחנן מתחיל באוסף של פסוקים שלכאורה משמע מהם שיש כמה אלוהות, אבל אומר רבי יוחנן, בכל מקום שהתורה או התנך מתייחסים לאלוקים בלשון רבים, מיד אחרי זה או לפני זה יש גם לשון יחיד בשביל שלא יהיה מקום למינים לטעות. אז נראה את הדוגמאות, כשכל פעם נזכיר את הלשון רבים ומיד אחרי זה את הלשון יחיד. אז נעשה אדם בצלמנו זה לשון רבים, ויברא אלוקים את האדם בצלמו זה יחיד, הווה נרדה ונבלה שם שפתם, וירד השם נראות את העיר זה לשון יחיד, כי שם נגלו לשון רבים, לאל העונה אותי זה לשון יחיד, כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים וכולי לשון רבים, בכל קורנו אליו לשון יחיד. בשמואל אשר הלכו אלוקים לשון רבים, לפדות לא לעם לשון יחיד, ודוגמה אחרונה מדניאל, הוא רואה מחזה של הביתין של מעלה, והוא רואה שמכינים שני כיסאות, אבל מיד אחרי זה כתוב, ועתיק יומין, כלומר הקדוש ברוך הוא ישב עליהם, כלומר לשון יחיד. אז מבחינת הפסוקים אנחנו מסודרים לכאורה, אבל שואלת הגמרא, למה בכל זאת הפסוקים משתמשים בלשון רבים? למה לא להשתמש רק בלשון יחיד? אז לגבי כל הפסוקים, חוץ מדניאל, אומר רבי יוחנן, מוזכר שם לשון רבים באופן כללי, כי הקדוש ברוך הוא נמלך בפמליה של מעלה לפני שהוא גזר גזרה. כמובן שלא צריך להבין לא את זה ולא את כל מה שנראה היום כפשוטו, אבל אומרת הגמרא, מה עם הפסוק בדניאל? שם זה לא לשון רבים באופן כללי, אלא ממש הוא רואה שני כיסאות. אז אי אפשר לומר שכוונה היא שהוא נמלך בפמליה של מעלה. אז פה יש שלושה הסברים בתנאים. רבי עקיבא בהתחלה אומר שזה אחד בשביל השם ואחד בשביל דוד. רבי יוסי אומר לו, עקיבא, עד מתי אתה עושה שכינה חול? כלומר, איך יכול להיות שבן אדם יושב עם השם? לכן רבי יוסי אומר, אחד למידת הדין ואחד למידת החסד. ואז רבי עקיבא מסכים עם רבי יוסי, אבל אז רבי אלעזר בן עזריה אומר לרבי עקיבא, עקיבא, לך תלמד הגאים והעולות, התחום שלך זה לא אגדה, אלא הפירוש הוא, זה הפירוש השלישי, שאחד זה לכיסא של הקדוש ברוך הוא, ואחד זה לשרפרף, כלומר הדום לרגליים כביכול של הקדוש ברוך הוא. ועכשיו, 9 שורות לפני סוף העמוד הקודם, שני מקרים שבהם מינים כביכול הוכיחו שיש שני אלוהות, ממקרים שבהם הקדוש ברוך הוא מתייחס לעצמו בגוף שלישי. כלומר שיש את הדובר, שזה לא האחד, ויש את מי שהוא מדבר עליו, שזה לא השני. איפה רואים את זה? אז מקרה ראשון, מין אחד אמר לרב אידית, שכתוב במעמד הר סיני, שהשם אומר למשה, עלה אל השם, והרי היה צריך להיות כתוב, עלה אליי, אלא כנראה שיש שני אלוהות. אז נעלו רב אידית, הדובר כאן זה לא השם, אלא מטטרון, שזה סוג של מלאך, או סוג של התגלות של השם, והוא זה שאמר למשה לעלות להשם. אז אמר לו המין, אז אולי זה גם אלוה ונעבוד אותו. אז אומר לו רב אידית, מטטרון זה השליח שהשם רצה לשלוח לפני בני ישראל, במקום שהוא עצמו יוביל אותם לארץ ישראל, והשם מזהיר, אל תמר בו, כלומר אל תמירו אותי באותו מלאך. ואז שואל אותו אמין, אם כמו שאתה מתאר אותו מטטרון אין לו שום יכולת עצמאית ואפילו יכולת לסלוח אין לו, כמו שכתוב כי לא יישא לפי שכם, אז למה השם שולח אותו? אז אומר לו רביד, אתה צודק, אנחנו גם לא רצינו אותו אפילו לא כשליח. בכל אופן זה המקרה הראשון. המקרה השני זה של מין אחד שאמר לרבי ישמעאל ברבי יוסי, למה כתוב בפרשייה של סדום והשם המטיר על סדום גופרית מאת השם? היה צריך להיות כתוב מאיתו. אז היה שם איזה כובס שהוא ענה במקום רבי ישמעאל ברבי יוסי, הוא אמר שלפעמים בתורה אנשים מתייחסים לעצמם בגוף שלישי, כמו שלמך מדבר לנשיו והוא קורא להם נשי למך, אז זה כתוב כך גם לפעמים כלפי השם. והכובס אומר שהוא למד את התשובה הזאת מרבי מאיר, והגמרה מעידה על רבי מאיר שהיו לו 300 משלי שואלים, כלומר משלים שלומדים מהם חוכמה, אבל נשארו לנו רק שלושה, ומביאים את הפסוקים שעליהם המשלים מבוססים, אבות יאכלו בוסר, מאזני צדק וצדיק מצרה נחלץ. תראו רש"י את המשל עצמו, הוא מאוד מעניין. ועכשיו אנחנו בשורה השלישית בעמוד א', נראה עכשיו חמישה סיפורים של כופר אחד שמגיע לרבן גמליאל וטוען לו כל מיני טענות משונות מתוך התורה, ואיך רבן גמליאל ענה לו. עכשיו כאן בשביל לקצר אנחנו נוריד את החלק המתודי של התשובות של רבן גמליאל, כדאי לראות את זה בגמרא. אז הסיפור הראשון זה שהכופר טען שקדוש ברוך הוא גנב, כי הוא גנב את הצלע של אדם הראשון בשביל לעשות את חווה. אז פה רבן גמליאל לא היה צריך לענות, כי הבת של אותו כופר ענתה בשבילו, היא אמרה לו שזה כמו גנב שלוקח כסף משאיר זהב, והיית רוצה הרבה גנבים כאלה, כי הרי הוא לקח לו צלע והביא לו אישה. אז אמר לה אבא, בסדר, אבל למה הוא עשה את זה בהכווה על ידי זה שהוא ירדים את אדם הראשון? אז היא אמרה לו, כמו שאתה לא רוצה לאכול בשר שראית איך מבשלים אותו כי זה מאוס עליך, אז גם אדם הראשון אם היה רואה איך לוקחים לו את הצלע, אז האישה הייתה מאוסה בפניו. אז זה הסיפור הראשון. הסיפור השני, בשורה השלישית בשורות הרחבות, אומר כופר לרבן גמליאל, אני יודע מה השם עושה עכשיו. אז עונה לו רבן גמליאל, יש לי בן שנמצא בחוץ לארץ, אתה יכול להראות לי אותו? אז אומר לו הכופר, מאיפה אני יודע איפה נמצא? אז עונה לו רבן גמליאל, אפילו דברים שקורים פה בארץ אתה לא יודע, כמו איפה הבן שלי, איך אתה טוען שאתה יודע משהו על השם? זה הסיפור השני. הסיפור השלישי, אומר כופר לרבן גמליאל, כתוב על השם מונה מספר לכוכבים. והוא שואל אותו, מה העניין הגדול? גם אני יכול לספור את הכוכבים. ופה יש שתי גרסות, מה רבן גמליאל ענה לו. גרסה ראשונה זה שהוא הביא לו איזושהי נפה שמסתובבת ושם בחבושים, והוא אמר לכופר, מהר תספור לי את החבושים. אז הוא אמר, אני לא יכול לספור, זה מסתובב. אז הוא אמר לו, אז איך אתה יכול לספור את הכוכבים? הרי כל מערכת הכוכבים גם מסתובבת. זה משהו שרק השם יכול לעשות. זה הגרסה הראשונה. גרסה שנייה זה שהוא שאל את הכופר, כמה שיניים יש לך בפה? אז הכופר הכניס אצבע בשביל לספור. אז אמר לו רבן גמליאל, אפילו את מספר השיניים שלך אתה לא יודע, איך אתה יודע כמה כוכבים יש? זה הסיפור השלישי. הסיפור הרביעי זה שהכופר טען מהפסוק בעמוס, כי הנה יוצר הרים ובורא רוח, שבגלל שיש פה שני פעלים, יוצר ובורא, כנראה שזה שני אלוהות. ומי שיצר את הערים זה לא מי שברא את הרוח. אז אמר לו רבן גמליאל, אם אתה אומר כך, אתה צריך לומר את זה גם על אדם. הרי גם על האדם כתוב שהשם יצר אותו וברא אותו, ולא רק שכתוב את זה על כל האדם, כתוב את זה בתהילים, אפילו על האוזניים ועל העיניים. אתה טוען שיכול להיות ששני אלוהות ברו את אותו אדם? אז אמר לו הכופר, כן, גם את זה אני טוען. אז אמר לו רבן גמליאל, וכשאדם מת, אז אתה אומר ששני אלוהות צריכים להסכים על זה בבת אחת? אז הטענה הזאת השתיקה את הכופר, ועכשיו בסוגריים הגמרא מביאה טענה של המגוש על המימר, המגוש הזה הוא מחשף או עובד עבודה זרה, שהוא אמר למימר, נלך עכשיו לפי תוספות, שאת החלק העליון של גוף הקדוש ברוך הוא באמת ברא, אבל החלק התחתון ברא אותו שד שנקרא הורמין. אז אמר לו המימר, אם הורמין באמת ברא את החלק התחתון של הגוף, האם הוא היה מרשה לכל הזבל, כלומר כל הצרכים של החלק העליון של הגוף, לעבור דרך החלק שלו? ועוד סיפור בסוגריים, לפני שנראה את הסיפור האחרון של רבן גמליאל, אמר הקיסר לרבי תנחום, בואו נהיה כולנו עם אחד. אז אמר לו רבי תנחום, בסדר, אבל אנחנו מהולים, אנחנו לא יכולים להיות פתאום לא מהולים, אז אתם תמולו ותהיו יהודים כמונו. אז אמר לו הקיסר, אני את התשובה יפה, אבל מי שמנצח את הקיסר בוויכוחים, אז זורקים אותו לחצר עם חיות רעות. אז באמת זרקו את רבי תנחום לחצר עם חיות רעות, אבל הם לא אכלו אותו כי הוא היה צדיק, ולמדנו בדף הקודם שמי שצדיק ויש לו צלם אלוקים, החיות מפחדות ממנו. אבל היה שם איזה צדוקי אחד שאמר לקיסר, הם פשוט בטח לא רעבות. אז הקיסר אמר, בוא נבדוק, והוא זרק את הצדוקי פנימה, ואותו באמת הם אכלו. ועכשיו הסיפור האחרון עם הכופר ורבן גמליאל. הכופר אמר לרבן גמליאל, אתם אומרים שבכל מקום שיש 10 אנשים יש שכינה, איך יכול להיות שהשכינה נמצאת בכל כך הרבה מקומות שונים? עכשיו בשאלה שלו הוא בעצם מניח שהשכינה היא משהו גשמי ולא יכולה להיות בכמה מקומות. אז רבן גמליאל ענה לו שכמו שהשמש יכולה להאיר לכל המקומות, כל שכן שהשכינה יכולה להיות בכל המקומות, כי השכינה היא לא דבר גשמי. ובזה סיימנו את 5 המקרים של רבן גמליאל, ועכשיו נראה 2 סיפורים עם מין אחד ורבי אבאו. הסיפור הראשון, בערך ברבע התחתון של עמוד א', שאל מין את רבי אבאו, למה השם עושה צחוק מיחזקאל? פעם אחת אומר לו לשכב על צד שמאל, פעם אחת על צד ימין. אז אמר לו רבי אבאו, עם ישראל היה אמור לשמור את השמיטה ובזה להראות שמאמינים שהארץ של השם, והם לא עשו את זה. אז השם הוא כמו מלך רחמן, שגם כשהעם שלו מורד בו, הוא לא מעניש את כולם, אלא רק את הגדולים שבהם, וזה ממרק את האבון של כולם, לכן השם ייסר את יחזקאל. זה הסיפור הראשון. הסיפור השני הוא שהמין הניח שהקדוש ברוך הוא כהן, כי השם אומר, ויקחו לי תרומה, אז הוא הבין שהכוונה היא לתרומה של פירות, למרות שבאמת הכוונה היא לתרומת המשכן. בכל אופן הוא אמר, אם הוא כהן, איך הוא קובר את משה? אז מילא זה שהוא קובר את משה, כי בני ישראל הם הבנים של השם, אז כהן יכול להתאמה לקרובים שלו, כך אומר התוספות. אבל אחרי שהוא קבר אותו, איך הוא ניתר? הרי הוא לא יכול לטבול, כי הרי אין מקום בכל המים שבעולם להכיל את הקדוש ברוך הוא. אז עונה לו רבי אבאו, באמת הדרך הכי טובה להיטהר זה לא על ידי מים, אלא על ידי אש. אנחנו טובלים במים, כי אנחנו לא יכולים לטבול באש. כמו שכתוב, וכל אשר לא יבוא באש, תעבירו במים. אז לכן הקדוש ברוך הוא, שהוא יכול לטבול באש, הוא טובל באש. ושלוש שורות מתחתית עמוד א', סיפור אחרון לגבי מין, שאל מין אחד את רבי אבינה, למה כתוב מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ? מה כל כך מיוחד בעם ישראל? הרי על כל העמים כולם ישעיהו אומר, כל הגויים כעין נגדו. אז אין הבדל בין עם ישראל לשאר העמים. אז עונה לו רבי אבינה, באמת ביחס להשם כולנו ביחד. אבל כשזה עם ישראל מול הגויים, אז כבר אי אפשר להשוות. כמו שאפילו בלעם שהיה נביא גוי אמר, ובגויים לא התחשב. ואגב, מה שדיברנו עכשיו על היחס לגויים, רבי אלעזר בשורה הראשונה בעמוד ב' מביא 2 פסוקים שלכאורה סותרים. מצד אחד כתוב שטוב השם לכל, מצד שני כתוב טוב השם לקובב, כלומר רק לאלו הצדיקים שמקווים אל השם. אז עונה רבי אלעזר על פי משל, שאדם שיש לו פרדס, כשהוא משקה, הוא לא משקה רק את העצים הטובים, כי זה לא תורך בשבילו להשם. להשקות גם את העצים הלא טובים. אבל אם הוא צריך להדור, שאז הוא עודר כל עץ בנפרד, אז הוא יעדור רק את העצים הטובים. אז כך, כשהשם משפיע טוב על העולם, הוא משפיע על כולם. אבל אם השם צריך לתת שכר או להגן על מישהו באופן ספציפי, את זה הוא עושה רק לקובב. ועכשיו הגענו לשורה החמישית בעמוד ב', בזה אנחנו חוזרים למשנה בדף למד זין. שם ראינו בסוף המשנה שאם העדים מפחדים, אומרים להם, אל תדאגו, אם הוא חייב מיתה, אז בעבוד רשעים רינה. כלומר, זה טוב שהרשעים ימותו. והגמרא דורשת שהפסוק הזה נאמר כנבואה על המוות של אחאב, שהוא היה מהמלכים הכי רשעים של מלכי ישראל, וכתוב אצלו כשהוא מת, ויעבור הרינה במחנה. כלומר, שסמכו, ויש שם ההי הידיעה, הרינה, כלומר, מדובר על אותה רינה שניבא עליה שלמה במשלי. ועכשיו שואלת הגמרא, איך יכול להיות שסמכו? הרי השם לא שמח במפלתן של רשעים, הוא רוצה שהם יחזרו בתשובה. איפה רואים שהוא לא שמח? משני מקומות. דבר ראשון, כשיצא יהושפט מלך יהודה למלחמה בהמון, אז השיר ששרו שם כתוב בדברי הימים, הודו להשם כי לעולם חסדו, ולא כתוב כי טוב כי לעולם חסדו. ורבי יונתן הסביר שזה בגלל שהשמחה כאן היא לא טובה בפני השם, כי השם לא שמח במפלתן של רשעים. זה מקום אחד. מקום שני זה בקריאת ים סוף, שכתוב ולא קרב זה אל זה כל הלילה, ודורשים קרב מלשון קרובות, כלומר פיוטים ותשבחות, ככה מסביר המרגליות הים. ואומר על זה רבי יונתן שבאותה שעה רצו מלאכי השרת לומר שירה, ואמר להם השם, מעשי ידי טובים בים ואתם אומרים שירה? אז איך שני המקורות האלו מסתדרים עם הפסוק בעבוד רשעים רינה? אז אומר רבי יוסי בר חנינה שהשם עצמו במבט האלוקי הוא לא שמח על זה, אבל אנחנו כבני אדם במבט הארצי כן יכולים לשמוח, והשם משמח אותנו על ידי זה שהרשעים עובדים, כמו שהוא גם משמח את הגויים כשאנחנו חוטאים ואנחנו עובדים בגלל החטא. ואנחנו שלוש שורות לפני השורות הרחבות, כיוון שכבר הזכרנו את השמחה על מות אחאב, הגמרא מביאה עוד דרשות על מות אחאב, ומתוך זה גם נדבר על הנביא עובדיה, שהוא היה ממונה על ביתו של אחאב. אז כשאחאב מת, כתוב, וישטוף את הרכב על בריכת שומרון, וילוקו הכלבים את דמו, והזונות רחצו כדבר השם. מה הכוונה הזונות? יש בזה שני פירושים. רבי אלעזר אומר שזה מלשון חזיונות, כלומר שתי נבואות על המוות של אחאב, אחד של מיכאיהו ואחד של אליהו, ששתיהם יתקיימו במוות שלו, של מיכאיהו שהוא לא יחזור בשלום, ושל אליהו שהכלבים ילקקו את דמו. זה הפירוש הראשון לזונות. פירוש שני, שכוונה זונות ממש, כי הוא היה אדם שלא היה אוהב תשמיש, ולכן אשתו איזבל צירה שתי זונות במרכבתו בשביל שהוא יראה אותם ויתחמם, וכשהוא מת אדם שלו הציף את אותם ציורים. ועכשיו על הצורה שבה הוא מת כתוב, ואיש משך בקשת לתומו ויקה את מלך ישראל וכולי. מה הכוונה לתומו? אז שוב מחלוקת בין רבי אלעזר לרב, ורבי אלעזר אומר שהכוונה היא כפשוטו, כלומר הוא משך את הקשת בלי לדעת שזה המלך, והפעם רב אומר כמו רבי אלעזר מקודם, שזה בא לחבר בין שתי הנבואות שדיברנו עליהם של מיכאיהו ואליהו, כלומר לתומו זה מלשון טעם שלם, כלומר להשלים את שתי הנבואות. וכיוון שדיברנו על אחאב, נראה עכשיו שלוש דרשות על עובדיהו שהוא היה אחראי על ביתו של אחאב, ובניגוד לאחאב כתוב עליו שהוא היה יראה את השם מאוד. עכשיו כתוב באותו פסוק, ויקרא אחאב אל עובדיהו אשר על הבית, ועובדיהו היה יראה את השם מאוד. ולא ברור כאן מה הקשר בין זה שהוא קרא לו לבין זה שהוא היה יראה את השם. אז אומר רבי יצחק, כשאחאב אמר לו עובדיהו, אולי אתה לא כזה יראה השם, כי הרי מצאנו שני סיפורים שבהם היה אדם יראה השם אצל אדם רשע, והבית שלו התברך. בגלל יעקב לבן התברך, בגלל יוסף פוטיפר התברך, אז למה אני אחאב לא מתברך בגללך? אולי אתה לא כזה יראה השם? אז אומר הפסוק, הוא כן היה יראה השם, אבל אתה לא ראוי לזה. ואגב, זה אומר רבי אבא, שאצל עובדיהו כתוב שהוא יראה השם מאוד. לעומת זאת, אפילו אצל אברהם רק כתוב כי יראה אלוקים אתה, ולא כתוב מאוד. ודרשה שנייה של רבי יצחק, למה עובדיהו זכה לנבואה? בגלל שהוא החביא 100 נביאים בשביל שיזה ולא תהרוג אותם. עכשיו, כשהוא החביא אותם, הוא חילק אותם 50 במערה אחת ו-50 בשנייה. למה הוא חילק אותם? אז רבי אלעזר אומר שהוא למד מיעקב שגם הוא חצה את המחנה שלו, בשביל שאם מערה אחת יתפס, לפחות השאר יוכלו להינצל. ורבי אבא הוא אומר פשוט כי אין מקום במערה אחת ליותר מ-50 אנשים. ודרשה שלישית של רבי יצחק על עובדיה, כתוב שעובדיה ניבא אל אדום, אז שואלת הגמרא למה דווקא עובדיה ניבא אל אדום? אז רבי יצחק אומר שבגלל שהוא גר בין שני רשעים, אחאב ואיזבל, והוא לא למד ממעשם, אז הוא זה שראוי להינבא כלפי אדום, שהם צאצאים של עשיו, שהוא היה גר בין שני צדיקים, כלומר יצחק ורבקה, והוא לא למד ממעשם ונהיה רשע. זה ההסבר של רבי יצחק. אפרים מקשה, תלמיד של רבי מאיר, אמר שעובדיה היה במקור אדומי והוא היה גר, ולכן ראוי שדווקא הוא ינבא כלפי האומה שלו, כמו שגם דוד הוא זה שהחריט את מואב, כי הוא צאצא של רות המואביה. וזה כמו פתגמים שאנשים יהיו אומרים, פתגם אחד זה מיני ובי אבא לייזיל בי נרגה, כלומר שלוקחים מיער עץ ומכינים ממנו גרזן, ועם אותו גרזן קורטים את כל אותו היער. וביטוי שני, רב דימי אמר שבארץ ישראל אומרים ירח מתוכה מסרחת. כלומר שהבשר מתחיל להירכב מתוך הבשר עצמו. ואנחנו 7 שורות מתחתית עמוד ב', כיוון שכבר הזכרנו את מואב, הגמרא מביאה פסוק שמלך מואב הקריב את הבן שלו לעולה, ובהמשך הפסוק כתוב, והיה קצף גדול על ישראל, כלומר שהשם כעס עליהם. אז יש מחלוקת רב ושמואל, אחד אמר שהוא הקריב את הבן שלו לקדוש ברוך הוא, ואז מובן למה השם כעס, כי למרות שאסור להקריב בני אדם, בכל זאת מלך מואב לא ידע את זה, ולכן זה מראה על רצון גדול מצידו לעבוד את השם, וזה מעורר כתרוג לעם ישראל שהם היו חוטאים. דעה שנייה אומרת שהוא הקריב את הבן לעבודה זרה, ואז למה השם כעס על עם ישראל? כי גם עם ישראל היו מקריבים את הבנים שלהם לעבודה זרה. כמו שרבי יהושע בן לוי אמר, שעם ישראל היו מעתיקים מהגויים את הדברים הרעים שלהם ולא את הטובים שלהם, אז לכן השם כעס עליהם שהוא נזכר כביכול שגם הם מקריבים את הבנים שלהם לעבודה זרה. וסיום הפסוק שם זה וייסעו ישראל מעלה וישובו לארץ, ורבי חנינא בר פפא דורש את זה שהכוונה היא שישראל ירדו למדרגה מאוד נמוכה, ורשי מסביר שכוונה היא שבגלל אותו כתרוג השם גזר עליהם עונש. ולסיום הפרק, אגב זה שהזכרנו מקודם שעובדיהו היה ירא את השם מאוד, לעומת זאת אברהם היה רק ירא השם בלי מאוד, אז בדומה לזה הגמרא משווה בין שרה שכתוב עליה שהיא הייתה יפה מאוד, לעומת זאת על אבישג השונמית כתוב שהיא הייתה יפה עד מאוד עד ולא עד בכלל. ובזה סיימנו את הפרק, אדרן הלך אחד דיני ממונות, נחזור מהר על מה שראינו היום. ראינו עמוד וחצי על טענות שונות של המינים, בהתחלה ראינו על זה שהם טוענים שיש כמה רשויות, אחרי זה ראינו אוסף של סיפורים על כופר אחד עם רבן גמליאל, ולסיום שני סיפורים של טענות של מין אחד כלפי רבי אבאו. אחר כך דיברנו על זה שהשם עצמו לא שמח במפלתן של רשעים, אבל הוא משמח אותנו בזה, כמו שסמכו על המוות של אחאב, ואז דיברנו כבר על אחאב, על שתי החזיונות שהתקיימו בזה שהוא מת, ועל הציורים של אנשים שאשתו צירה לו במרכבה, ועל עובדיהו שלמרות שהוא גר איתו עם איזבל, הוא היה צדיק ויראה השם מאוד, אפילו יותר ממה שכתוב אצל אברהם, ובכל זאת ביתו של אחאב לא התברך בגללו, ועובדיהו זכה לנבואה בגלל שהוא החביא את 100 הנביאים, והוא זה שניבא כלפי אדום, או כי הוא גר בין רשעים, כמו שעשיו גר בין צדיקים, או שהוא עצמו היה גר אדומי. וכמעט לסיום ראינו שמלך מואב הקריב את הבן שלו או לעבודה זרה או לשם שמיים, ובכל מקרה זה גרם לקטרוג על עם ישראל, וראינו ששרה אמנו הייתה יפה מאוד, ואבישג השונמית רק יפה עד מאוד כל טוב.